לעסוק ביחס בין דרבנן לדאורייתא. אמרתי שיש שתי קטגוריות, או שני סוגי פעולה של חכמים, חקיקה ופרשנות. כשחכמים מחוקקים דין כלשהו, אז דין דרבנן, גזירה, תקנה וכולי, ואם חכמים מפרשים את דין התורה, או דורשים דרשה על התורה, אז התוצר לרוב הדעות, נראה אחרי זה ברמב"ם שדרשה, זה לא ככה, אבל לרוב דעות הראשונים התוצר הוא דאורייתא, והסיבה לזה היא שאחרי שהחכמים פרשו או דרשו, בסופו של דבר זה מה שהתורה אומרת. אחרי שהם פרשו, הפרשנות גילתה לנו מה התורה אומרת. אז עכשיו כשאנחנו מקיימים את זה, אנחנו אומרים לקיים את זה כי התורה מצווה את זה. לא משנה שחכמים הם אלה שגילו לנו שהתורה מצווה את זה. אבל אם חכמים מחוקקים דין חדש, אז זה בעצם החובה לקיים את זה, זה בגלל החובה לציית לחכמים. וכיוון שכך, אז זה דין דרבנן. אז חקיקה מניבה דין דרבנן, ופרשנות מניבה דין דאורייתא. נדמה לי שדיברתי על זה, אני חושב שגם בעבר, שזה לא עניין כרונולוגי. זאת אומרת, זה לא שדיני דאורייתא זה מה שניתן למשה בסיני, ודיני דרבנן זה מה שהתחדש אחר כך. זה לא נכון לשני הכיוונים. יש דברים שהתחדשו אחר כך והם דיני דאורייתא, ויש דברים שכבר משה רבינו אמר אותם והם דרבנן, ואפילו אולי דברים שניתנו לו מסיני על ידי הקדוש ברוך הוא והם דרבנן. שיטת הרמב״ם למשל, שהלכה למשה מסיני זה דין דרבנן. דברי סופרים. והסיבה לזה היא שהחלוקה בין דרבנן לבין דאורייתא היא לא חלוקה כרונולוגית, אלא חלוקה קטגוריאלית. זאת אומרת, השאלה אם אתה עושה חקיקה או עושה פרשנות. עכשיו, אם אתה עושה את הפרשנות היום, או לפני 500 שנה, או לפני 1,000 שנה, אם הפרשנות הזאת היא פרשנות לתורה, זאת לא חקיקה של דין חדש, זאת פרשנות, אז בסופו של דבר, ברגע שזאת הפרשנות, אז זה מה שהתורה אומרת, אז עכשיו זה דין תורה, מה זה משנה? זה יתחדש היום. גם משהו ש...
לפי זה, אותו ההלכה, פעם זה היה, נגיד, דרבנן, ופתאום זה הופך לדאורייתא, מפורשים, למשל עכשיו בענייני דיומר, כל המחלוקת עם הצדוקים לגבי העומר וכן הלאה.
כן.
אולי בחלק מהזמן הצדוקים היו צלקים או משהו כאילו, ואז החכמים אומרים, לא, יש לנו פירוש בתורה וכן הלאה.
אז יש חכם ברגע ש...
פתאום באמצע...
אם משנים את הפרשנות, אז משתנה הלכה?
לא משנים, אף אחד לא פירש.
בסדר, לא חשוב, לא הייתה הפרשנות הזאת עד שלב מסוים, אז עד שמבחינתנו לא היה דין כזה, וכשהיא נוצרה, אז הדין דאורייתא.
אם יש ויכוח על הפרשנות?
אם יש ויכוח על הפרשנות, אז מנהלים אותו, כמו כל ויכוח אחר, אבל כשמגיעים למסקנה, אז הדאורייתא, ואם לא, אז ספק דאורייתא.
יש דברים שאולי הם באמצע, זאת אומרת שהתורה אמרה, הסתום, ונתנו לחכמים לפרש אותם.
מסרן הכתוב לחכמים, כן, למשל כמו הרמב"ן במלאכות חול המועד. יש קטגוריה שלמה כזאת של מסרן הכתוב לחכמים, בתפיסה המקובלת, מסרן הכתוב לחכמים זה דאורייתא. ושהתורה אמרה לא לעשות מלאכה בחול המועד, והיא אמרה, חכמים, אתם תקבעו מה. אבל אחרי שהם קבעו, זה מה שהתורה אוסרת. רק היא אמרה שאתם תקבעו מה. בפשטות זה נראה כמו פרשנות, נכון שזה מנגנון קצת שונה, אבל... מה?
הם פרשים מה הדאורייתא.
כן, התורה אומרת, אני משאירה את זה לכם, אבל אני מצווה על זה. כי אחרת התורה לא צריכה להגיד כלום, חכמים יכולים לקבוע את זה גם בלי שהתורה אומרת.
זה אחרת מילים שתגיד לא תסור, זה
מדאורייתא. אנחנו עכשיו עוסקים בלא תסור, זה בדיוק השאלה, אם זה אחרת או לא אחרת, תכף נראה.
זה קצת דומה שהחכמים...
זה השאלה, אם זה דומה או לא, מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן, זה עכשיו ההקדמה, ובדיוק אני אגיע ללא תסור. אוקיי? אז זה ההבדל בין דרבנן לבין דאורייתא, הוא לא כרונולוגי, הוא קטגורי, השאלה היא זאת חקיקה או פרשנות. עכשיו, יש ויכוח בין הרמב״ם והרמב״ן, מה מקורה של סמכות חכמים. הרמב״ם אומר שיסודה בלא תסור, והסמכות חכמים הן לפרש והן לחוקק. שתי הסמכויות. והרמב״ן אומר שהסמכות לפרש באמת יוצאת מלא תסור, אבל הסמכות לחוקק לא יכול להיות שיוצאת מלא תסור. הסמכות לפרש, אז אמרנו שהתוצר הוא דין תורה. אז לא אכפת לרמב"ן להגיד שזה יוצא מלא תסור, כי אם זה דין תורה, אז ספקו באמת לחומרא, והכל בסדר. אבל אם תגיד שחקיקה יוצאת מלא תסור, אז יוצא שדין דרבנן, בעצם גם הוא מבוסס על הפסוק לא תסור. כי תוצר של חקיקה זה דין דרבנן. וספקו היה צריך להיות לחומרא, אומר הרמב"ן. ואנחנו יודעים שספק דרבנן הוא לכולם. אז לא ייתכן שבכל הלכה דרבנן יש... יש לא תסור. זה בעצם המחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן, שזאת בדיוק השאלה האם חקיקה היא בעצם קטגוריה עצמאית, מה שאתה הערת. האם חקיקה זאת קטגוריה עצמאית? זה כמו פרשנות ללא תסור. לא בדיוק פרשנות, אלא מסרן הכתוב לחכמים, אפילו אני חושב שזה מנגנון יותר טוב. התורה אמרה לא תסור, וחכמים יכולים לקבוע ממה אנחנו אסור לנו לסור. אבל אחרי שחכמים קבעו, זה בעצם התוכן של האיסור לא תסור. אז לכן למעשה אין באמת שתי קטגוריות כאלה. חקיקה ופרשנות, לפי הרמב"ן טוען כנגד הרמב"ם, לשיטתך אין שתי קטגוריות כאלה.
הכל דאורייתא.
הכל צריך להיות דאורייתא, הכל בעצם, גם מה שאנחנו קוראים חקיקה, זה לא חקיקה, זה רק תוצר של לא תסור. זאת אומרת, התורה אמרה לא תסור, זה כמו, אני שהזכרתי את זה, אם לא אז אני אזכיר עכשיו, כי נחזור לזה עוד, אני נודר, למשל, לא אשתמש בפלאפון הזה היום, בסדר? אז הנדר הזה, כמובן אם עברתי עליו, עברתי על איסור תורה. למה? אני קבעתי את האיסור הזה, אני אפילו לא חכמים, סתם אדם פרטי. איך יכול להיות שהאיסור הזה הוא איסור תורה? כי התורה אמרה, לא יחל דברו. התורה אמרה שאם אתה אומר משהו, אסור לחלל את דיבורך. עכשיו, מה אתה אומר? תחליט, מה שאתה אומר, לא משנה כרגע. אז בדיוק אותו דבר, לא תסור, התורה אומרת, לא לסור מה שחכמים אמרו. מה הם יגידו? שיחליטו הם, מה הם אומרים. אבל התורה, על כל מה שהם אומרים, קבעה איסור לא תסור. אז לכן בעצם מדובר פה בסוג של, סוג נוסף של הלכות דאורייתא. אז לכן שואל הרמב״ם, אז איך הרמב״ם יסביר את זה שהלכות דרבנן והלכות דאורייתא זה שתי קטגוריות שונות. לשיטתו זה לא שתי קטגוריות שונות, זה אותו דבר. הכל אותו דבר. עכשיו, ברור שזה שתי קטגוריות שונות, כי זה הש"ס מלא מזה, כן? גם הרמב״ם לא יכול להתווכח על זה. לכן הרמב״ם שואל את זה כשאלה. זאת אומרת, אתה, הרמב״ם שאומר שהכל יוצא מלא תסור, בעצם אין פה שתי קטגוריות. חקיקה ופרשנות הופכות להיות קטגוריה אחת. הכל דאורייתא. ואז השאלה, איך בכלל נוצרת...
מה הרמב״ם עושה מלא תסור?
מה?
מה הרמב״ם עושה?
על פרשנות. הרמב״ם אומר שלא תסור, זה המקור לסמכות חכמים לפרש, אבל לא לתקן. כי פרשנות של חכמים זה דין דאורייתא.
ומאיפה...
זה התחלה בפעם הקודמת, בזה עצרתי בעצם בפעם הקודמת. השאלה שעולה כאן, ואמרתי, אולי שנייה לפני שאני מגיע לזה, אמרתי שבעצם המחלוקת הזאת בין הרמב"ם והרמב"ן זה לא סתם איזושהי מחלוקת שהתגלה כי הוא חשב כך והוא חשב כך. יש פה לכאורה שאלה שהיא ללא מוצא. ואנחנו צריכים לכאורה, אני אומר, צריכים לבחור אחת משתי אפשרויות, אבל זו צמיחה קצרה. אז אם נבחור את האפשרות הזאת, כי אם נכסה עם השמיכה את הראש, אז הרגליים יהיו בחוץ. אם נכסה את הרגליים, הראש יהיה בחוץ. אי אפשר לכסות גם את הראש וגם את הרגליים. יש פה שתי שאלות שלכאורה אי אפשר לענות על שתיהן. שאלה אחת אומרת, איך יכול להיות, סליחה, שאלה אחת אומרת, למה צריך לציית לחכמים? מאיפה זה יוצא? אם התורה לא אמרה, אז הם אמרו, גם אני יכול להגיד לכם כל מיני דברים. אז מה אם הם אמרו? צריך להיות ציווי בתורה שאומר לי לציית לחכמים. זאת אומרת, איזשהו מקור בתורה שאומר לי לציית לחכמים. זה צד אחד. צד שני, אז יש מקור בתורה. נו, אז אם יש מקור בתורה, אז איך הלכות דרבנן הם קטגוריה נפרדת? אז הלכות דרבנן בעצם זה סוג נוסף של דאורייתא. אז יש פה איזשהו...
חכמים קבעו שזה
קטגוריה אחרת. רגע, שנייה, הרמב"ן עצמו מעלה את זה ושולל, הוא לא מסכים על זה, אבל הוא עצמו מעלה.
למה לא יכולים לומר לא תסור שבין דאורייתא בין רבנן לא תסור? צריכים, אם זה דרבנן, צריכים לשמור להם. התורה אומרת, לא תסור, אורייתא דרבנן, צריכים לשמור.
אבל אז יוצא שאם אני לא שומע לחכמים, אז עברתי על לא תסור. עברתי על דין תורה. אז למה ספק לכולם?
זה נותן רשות לרבנן לעסוק דיני
דרבנן. אבל אם עברתי על דיני דרבנן, עברתי על לא תסור?
זה רק ציווי שצריכים לשמור להם.
אתה עובר דרבנן. לא, אבל אם זה ציווי שצריך לשמוע להם ולא שמעתי, אז עברתי על הציווי של התורה. התורה אמרה לי לציית. אסור לי לא לציית. עכשיו, לא צייתתי. אז עשיתי משהו שהתורה אוסרת, לא?
לא בשמיים
היא.
עכשיו, כשרבנן אומרים, זה הדין, צריכים לשמור להם.
בסדר, אז אם אני לא שמעתי להם, אז עברתי על הפסוק שלא תסור, נכון? כי הפסוק אמר לי לשמוע עליהם. נו, אז עברתי על איסור תורה.
עדיין לא הופך את הדין שלהם לדאורייתא.
אבל עברתי על לא תסור, הספקות צריכות לחומרה, לא? אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אבל מבחינה הלכתית, מה זה אומר? מבחינת ההשלכות. ההשלכה היא שעברת על איסור תורה, אז למה ספקו לכולם? לא חשוב איך קוראים לזה. הרמב"ן לא אכפת לו עם המינוח, תקרא לזה דרבנן, אבל אתה שואל למה זה קטגוריה אחרת.
לא,
יש כל מיני קטגוריות בתורה, יש איסורים שאתה עובר על חיילי כריתות ויש להבין, אולי זה...
איפה זה יוצא? מה, ולא תסור כתוב שזאת קטגוריה אחרת? איפה זה יוצא? עכשיו זה, עכשיו כבר חכמים לא יכולים לקבוע, אתה צריך להראות לי מהתורה, שהתורה אומרת שספקו לכול. כי הרי זה בעצם הכל דין תורה. אין מקור כזה. ברור שיש, אבל לכל הקטגוריות האלה יש מקור. יש דברים שהתורה מחייבת קראת, יש דברים שהתורה מחייבת מיתת בית דין, יש דברים שהתורה אומרת מלכות. לכל דבר יש מקור. עכשיו אני שואל, מה המקור לזה שספק דרבנן לכולם? מה שאתם בעצם אומרים זה ככה, תראו, אנחנו בדרך כלל, אתם יודעים, אני יודעים את המאוחר קצת.
אז יש מצווה
מאוד חסר, נגיד, המצווה, הלאו שניתק לעשה, הלאו שניתק לעשה, הלאו שניתק לעשה, נכון? כי התורה אמרה שלא לוקים, בסדר? אם התורה הייתה אומרת שספק דרבנן לכולה, אז אין בעיה. אבל היא לא אומרת את זה. אז מאיפה המקור? חכמים לא יכולים להחליט לבד, כי זה הרי דין תורה. אני אתן לכם, אני אראה לכם קצת את ההשלכה של מה שאתם אומרים, אני אגיע לזה, אבל שנייה אחת, בדרך כלל, טוב, כן.
השאלה למה, איפה אנחנו יודעים שספק דאורייתא לא חומרא?
כן, אז אני עכשיו...
זה רבנן, זה
לא משהו. אני עכשיו אגיד משהו על זה, אני עכשיו אגיד משהו על זה. יש מחלוקת ראשונים, למה ספק דאורייתא, או מה המעמד של הדין ספק דאורייתא לחומרא? שיטת הרשב"א והר"ן, שספק דאורייתא לחומרא זה בעצמו דין תורה. שיטת הרמב״ם זה שהחובה להחמיר בספקות דאורייתא היא חובה דרבננית. רק רבנן קבעו שמספק דאורייתא אנחנו צריכים להחמיר. אז זה ויכוח בין הראשונים. מה שבעצם אתם הצעתם כאן קודם זה במין הפוך על הפוך על ספק דרבנן. אתם בעצם רוצים לטעון שספק דרבנן לכולם מדאורייתא. אני מכיר דין מהראשונים שספקא דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן. מה שאתם בעצם אומרים שספקא דרבנן לכולה זה דין דאורייתא. נכון? כי הרי התורה אמרה צריך לציית לחכמים, ולכן זה בעצם כל ציות לחכמים זאת חובה דאורייתא. אז שאלתי, אז למה ספקו לכולה? לא יכול להיות שחכמים קבעו את זה, כי זה הרי דין תורה, היא קובעת מה קורה פה עם האיסורים האלה. אז אתם אומרים, התורה אמרה פה קטגוריה אחרת, זה איסור קל יותר או משהו כזה. את התורה עצמה אמרה שכשיהיה לך ספק באיסור דרבנן, תלך לכולה. יוצא שבעצם דין של ספק דרבנן הוא דין דאורייתא. נכון? זה בעצם מה שיוצא לפי
התפיסה הזאת.
כל ספק, נכון.
כולם, גם דאורייתא וגם דרבנן, דאורייתא זה לכולה. החכמים הוסיפו את החומרה על הדאורייתא
זה לכולה. זה לפי הרמב"ם. כן, זה לפי הרמב"ם. לפי הרשב"א והר"ן, לפי הרשב"א והר"ן, אז הספק הוא בדרבנן לכולה הוא מדאורייתא, כי בדאורייתא צריך להחמיר.
מה שאני אומר, הכל
מהתורה. לא. לפי הרמב״ם, ספק הדאורייתא הוא באמת לכולם מן התורה. רק מן הרבנן. אז אתה אומר, גם דרבנן זה אותו דבר.
לפי הרמב״ם, אני לא מחמיר בספק הדאורייתא, אני עבר את היסוד הרבנן.
בדיוק.
אבל הוא בעצמו אומר שזה דאורייתא.
לא, להחמיר ביסוד הרבנן אתה לא חייב. אתה פותח להקל.
לא, ולכן אז אני אף פעם לא צריך... אני אף פעם לא צריך להחמיר מדאורייתא. לא, אני אף פעם, בספק הדאורייתא, זה ספק דין דרבנן, כי דבר רבנן החמירו, ולכן ספק דרבנן, אז
אני יכול להגיד. ספק זה ספק דרבנן. ספק אחד זה ספק דאורייתא. שמדרבנן זה צריך ללכת לחומרא.
אז אם אני לא מחמיר,
אם אתה לא מחמיר, עברת על איסור דרבנן. אבל לא מספק, בוודאי איסור דרבנן.
בוודאי.
כן, כן.
אבל הוא בעצמו אומר שמה שלפי מה שאמרת בשיעור הקודם, הוא בעצמו אומר שדברים מרבנן זה בעצם מילות אסור, הרמב״ם.
כן.
ולכן כשהם אומרים שזה ספקא דאורייתא
לכולה, זה בעצם... גם הדין ספקא דאורייתא לחומרא הוא בעצם דאורייתא גם לפי הרמב״ם.
בגלל מילות אסור, אז יש לך פעולה.
כמו כל דין מרבנן, כן. אוקיי, בכל אופן, אז יש פה בעצם... איזשהו פלונטר שצריך לחשוב איך פותרים אותו.
מה אתה מבין, זה התחיל בדאורייתא ועבר לכול, כאילו משניהם היו בהתחלה לחום, מה צריך להחמיר משניהם, ורק חכמים תקנו זה יהיה לכולה או הפוך, מה זה משנה, מה זה רלוונטי, אם זה בא מכאן או מהמקור הזה, יש איזה רלוונטיות?
שדעתי, אם זה נכון בכלל, מה זאת אומרת,
מאיזה מקור זה? לא, לא, מה זה, יש איזה משהו למייס, יש איזה חיוב.
כן, אולי אני לא אעשה את זה בכלל. זו נפקא מינה טובה.
מה?
לא עושה את זה בכלל. מה, אני צריך לצייץ לזה? אז מה אם חכמים אמרו? זו שאלה מספיק טובה? שאלה? למה צריך לצייץ לחכמים? זאת אומרת, מה נפקא מינה? יש נפקא מינות עצומות. האם לצייץ להם? אני צריך מקור, למה לציית להם? יכולות להיות גם נפקמינות נוספות. יכולות להיות גם נפקמינות נוספות. אחרי שנמצא מקורות, נראה את ההלכה למשה מסיני, אם זה דאורייתא, אם זה תקנה, לא יודע. אז יכולות להיוולד עוד נפקמינות. אבל קודם כל יש פה שאלה מאוד יסודית. לפני נפקמינות ספציפיות, רוצה לדעת האם לציית להם.
נפקמינות
קטנה,
רק פורים, חנוכה,
זו יקדים. זה רק פורים וחנוכה. אם אנחנו מדברים גם על פרשנות, אז בכלל לא נשאר שום דבר. אין כמעט שום הלכה שהיא לא או פרשנות או חקיקה. כמה הלכות יש שכתובות במפורש בתורה כפשוטן שלא צריכות פרשנות? זה הלכות שהצדוקים מודים בהן, כן? זה כמה כאלה יש. אין כמעט. שום דבר מהתרי"ג מצוות הוא לא כזה כמעט. תרי"ג מצוות זה כל פרשנות שלך.
אבל שם לא עצם החיוב הוא דרבנן.
כן, ואם אני לא צריך לציית להן הפרשנות שלהן,
אז אתה חייב לשאול את התורה אחרת.
אוקיי, אז עד כאן הגענו בעצם. ועכשיו השאלה, אז אני מתחיל מהשאלה, אז אנחנו צריכים להסביר ככה. הרמב״ם והרמב״ן כל אחד בחר מסלול אחר, וכמובן נשאר עם השמיכה הקצרה אחד עם הרגליים בחוץ, הראש בחוץ. השאלה איך מכסים את הרגליים של הרמב״ם או את הראש של הרמב״ן. כן, זאת בעצם השאלה. או איך מכסים גם את הראש וגם את הרגליים עם שמיכה קצרה. ולכן אני אומר, ברגע שאני מציג את זה כך, אז אני אגיע בסוף לפחות כאפשרות לזה שאין בכלל ויכוח ביניהם. לא יכול להיות שיש ויכוח ביניהם, אף אחד לא נשאר עם שמיכה קצרה עם משהו בחוץ. את איכשהו זה לחסות. לדעתי מה שיש ביניהם זה יותר אי-הבנה מאשר מחלוקת. הם שניהם אומרים אותו דבר. אבל זה נראה עוד מעט. אני אתחיל עם מה שהרמב"ן צריך להסביר. הרמב"ן צריך להסביר למה לציית החכמים בכלל. נכון? אם זה לא יוצא מילות אסור, אז חכמים אומרים. הם אמרו, כל אחד יכול להגיד. למה אני צריך לשמוע למה שהם אמרו? אין פסוק כזה, אין לו את אסור. הרבי חנן וסרמן בקונטרס דברי סופרים גם אומר ש... ברור שגם אין שום פסוק אחר, לא רק לא תסור, או אפילו סברה לא יכול להיות שיש. כי סברה או פסוק אחר או איזשהו מקור שהוא מחייב מדאורייתא, אז זה הופך לדין דאורייתא, ושוב פעם ספקו לחומרא, ויהיה קשה על הרמב"ן עצמו מה שהוא מקשה על הרמב"ם. את לא יכול להיות שיש בכלל איזשהו מקור משום סוג שהוא לפי הרמב"ן. אז קטגורית אין תשובה.
אז מה הרמב"ן יוצא לא תסור?
על פרשנות, אמרתי.
פרשנות.
הדבר החקיקה.
יש שתי
מקורות בגמרא.
יש את
הלא תסור,
אישה
ואישה 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 ואישה
ואישה ואישה
ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה
ואישה
ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה ואישה הוא לא תולה איזה מחלוקת האמוראים. הוא אומר שמי שאומר לא תסור, הוא מתכוון רק אסמכתא. אף אחד לא אומר אחרת. הרמב"ן לא תולה איזה מחלוקת הדעות. זה אומר לגבי חנוכה שם, בפרק שני של שבת. אז עכשיו יש כמה אפשרויות להבין למה בכל זאת צריך לציית לחכמים לפי הרמב"ן. זאת בעצם השאלה הבסיסית. אוקיי? האמת שהשאלה לרמב"ן הרבה יותר קשה משל השאלה לרמב"ן. כולם מתעסקים באיך ליישב את הרמב"ם. למה ספק דרבנן לכולם? בסדר, זה כבר אמרת, נכון, הרמב"ן עצמו מעלה את האפשרות הזאת. את זה אפשר ליישב, זה לא כך נורא. השאלה למה לפי הרמב"ן צריך לציית לחכמים? הרגליים זה יותר קשה משל הראש. זאת אומרת, אני חושב שפה צריך קצת לשים לב. אז אני אזכור כמה אפשרויות. אפשרות אחת, יש כאלה שרוצים לטעון שהחובה לציית לחכמים היא ממצוות עשה. הרמב"ן לא מקבל את זה מילות עשה שלא תסור, אלא עשו משמרת למשמרתי, ושמרתם את כל מצוותיי, וכן, הרמב"ם עצמו מונה הרי מצוות עשה ולא תעשה לציית לחכמים. אז בלא תעשה הרמב"ן לא מקרק על פרשנות, אבל בעשה יכול להיות שזה גם על, גם על חקיקה. עכשיו, זה כמובן מניח א', שבאמת העשה הוא המקור, כשהרמב"ן עצמו אין רמז בדבריו לזה. הרמב"ן עצמו אומר שיש לזה אסמכתא מילות אסור. זו ההתייחסות היחידה שאני מכיר ברמב"ן לשאלה מה המקור לצפחות חכמים. זאת אומרת, זה נסמך על לא תסור, זה מין אסמכתא כזאת. זה כשלעצמו לא תשובה, לא משנה, אבל אם היה לו פסוק מצוות עשה, שיגיד את זה, מה הבעיה? פסוק מצוות עשה, הכל בסדר. מעבר לזה, כמובן, התשובה עצמה היא קצת בעייתית, כי עדיין זה דין תורה, בספקו היה צריך להיות לחומרא. עכשיו, זה לא כל כך פשוט. לגבי ספק מצוות עשה, יש כמה דעות באחרונים. אדמו"ר מרדזין, בספר שלו, פתיל תכלת, הוא מדבר קצת על השאלה הזאת. הוא אומר, נגיד שאני רק בספק אם זה התכלת הנכונה או לא. עדיין יש מצוות עשה לשים תחלת. הספק דאורייתא לחומרא, צריך לשים את התחלת הזאת, אפילו אם אנחנו בספק, אפילו אם לא השתכנענו. אני שם את התחלת, לא של רזילה, חדשה. אני חושב, נשמע לי סביר שזה נכון, אבל ברור שיש בזה ספק. בסדר, אבל גם ספק, ספק דאורייתא לחומרא, וצריך לעשות את זה. זה מביא שם, רבי עקיבא איגר כותב, שבמצוות עשה כגון זאת של תחלת, הספק לא צריך ללכת לחומרא. למה? כי הוא אומר שבספק לחומרא, מה הרעיון של ספק לחומרא? הספק הדאורייתא לחומרא זה שאתה רוצה להיות on the safe side. הנה, יש לך ספק חזיר, ספק בשר כשר. אז אתה לא אוכל אותו, ואז ברור שלא עברת איסור. נכון? אתה הולך על בטוח. זה הדין. עכשיו, תחשבו, אם יש לי ספק תחלת, ואני שם את התחלת, האם אני on the safe side? אם זה לא התחלת, לא קיימתי את המצווה עדיין. זה לא מביא אותי למצב שבו ברור שקיימתי את מצוות העשה לכל הדעות. אולי גם שניהם לא נכונים. עדיין, אתה לא יכול, אי אפשר לדעת.
זה ששמים לבן זה בטוח, זה סייף סייד שאתה לא מקיים.
נכון.
אתה שם לבן, אתה לא שם תחלת, אז אתה בסייף סייד שאתה לא מקיים.
היא אמרה שיש חובה לעלות מהסייף סייד שאני לא מקיים ב-50% כן מקיים. אבל כי בעגל טוען, יש חובה דאורייתא. רק שאתה ב-100% יודע שאתה בסדר. אבל אם בין כל וכה יכול שאתה לא בסדר, אז מי אמר שהתורה מחייבת להחמיר? אז רבי עקיבא איגר אומר שלא. עכשיו, שימו לב, זה לא בכל מצווה ככה, רבי עקיבא איגר, וזו טעות נפוצה. הרבה אנשים אומרים, רבי עקיבא איגר אומר שבמצוות עשה אין חובה להחמיר מספק. זה לא נכון. יש מצוות עשה שבהם כן יש חובה להחמיר מספק. למשל, אם אני, יש לי שני אתרוגי, יש לי אתרוג שהוא ספק כשר, ספק לא כשר, אז גם פה בעצם אומר רבי עקיבא איגר, אני לא צריך להחמיר, נכון? יש לי שני אתרוגים, נגיד לפי שתי שיטות סותרות, או שזה כשר או שזה כשר. אז ודאי שיש עליי חובה ליטול את שניהם. כי אם אני נותן, אז אני on the safe side, נכון? או יש איסור עשה לאכול בשר אדם, לפי הרמב״ם. בסדר? איסור עשה. אז יש לי דבר שהוא ספק בשר אדם. אני יכול לאכול אותו? ספק לכולה, כי זה רק מצוות עשה. מתי שלא. כי בשביל להיות on the safe side, אני צריך לא לאכול, ואז בטוח, לא אמרתי... נכון. אבל גם במצוות עשה, לא רק באיסור עשה. גם במצוות עשה, יש מצבים שבהם אני יכול לקיים את המצווה. יש לי ספק האם אני חייב במצוות עשה או לא חייב במצוות עשה. בסדר? נגיד שיש מחלוקת על נשים. האם נשים חייבות במצוות עשה כזו או אחרת? מספק שיקיימו. למה? כי אם האישה תקיים את המצוות עשה הזאת, אז בטוח שהיא יצאה ידי חובה, או שלא צריך. אז היא on the safe side, גם שזה מצוות עשה. זאת אומרת, יש סוגי ספקות במצוות עשה, שבהם יש חובה להחמיר מדאורייתא גם לפי רבי איגר. אבל כי רבי איגר טוען שאין חובה להחמיר רק במקום של... אגב, מהסוג הזה אפשר גם למצוא להביא. אני חושב שהציור הזה של רבי עקיבא איגר, אפשר גם למצוא לאו שבו גם אם תחמיר לא בטוח שאתה on the safe side.
למה
הדוגמה
של אנשים זה לא כמו
התחלת? מה?
הדוגמה של אנשים שיוצא
כבר... לא, כי בתחלת אתה חייב, בכל מקרה. מצווה שהייתי חייב. אבל נשים, אם הן לא חייבות, אז אין בעיה. ואם הן חייבות, אז הן עשו. אז למה נפשך אם יצאו ידי חובה? אז שם יש חובה להחמיר, זה מה נקרא דבר.
אמרה, התרוגעתי שיש לי ספק כשר. לא ליטול?
אז לפי הבקר, הגיע לך חובה, זה הוראית ליטול.
אז למה שם את התחלת, רבנתי אותי?
מה?
למה אתה
שם? אולי זה תחלת. אני לא חושב כמו רבי עקיבא איגר.
מה?
כי אני לא חושב כמו רבי עקיבא איגר.
כן. אז רבית מה עם תשובה שלא חשבתי עליה.
כשזה אני פה.
זה שיש שתי דעות, כשנזכרת מה הלכה, זה נוצר ספק? או יכולים לומר, אני הולך אחר דרך
אחר. זאת שאלה אחרת כבר. השאלה היא סוג כזה של ספקות. אולי הזכרתי את זה פה, דיברתי על זה פעם, לא? סיפרתי את הסיפור על רבי יונתן אייבשיץ שהכומר בא אליו ואומר לו למה אתם לא הולכים כמונו, אנחנו הרוב אחרי רבים להטות, הנוצרים אז הוא אומר, אני הולך אחרי הרוב כשאני בספק אם אני לא בספק, אני רוצה ללכת אחרי הרוב אז גם פה, אני חושב שכשיש שתי דעות, רמב״ם ומי שהזכרתי את זה פעם שיש רמב״ם ורשב"א הם חולקים ביניהם אז בדרך כלל מקובל בפוסקים, הסימן שזה ספק יש מצווה להסתפק. אם אני חושב כמו הרמב״ם, אז אני לא בספק. אם אני בספק, אז יש כללי ההלכה. מה עושים? ספק הדאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. זה שהרמב״ם והרשב"א חולקים, זה לא אומר שאני בספק, זה אומר שהם חולקים.
כן, אבל זה אמרנו שבדרך כלל מישהו שיש לו מעמד יכול להחליט מדברי ההלכה, אבל בן אדם פשוט, כשברואים...
אבל בן אדם פשוט יכול לבחור לעצמו רב, עשה לך רב. ככה אני חושב. אוקיי. הבעיה שגם הרב שלו יעשה לחומרא בין הרמב״ם והרשב"א, כי היום כל הרבנים נוקטים בשיטה הזאת. שכשיש מחלוקת בין הרמב״ם והרשב"א, זה ספק. צריך לחול דיני ספקות. זה מופרך לגמרי. טוב, בכל אופן, אז אפשרות אחת זה שיש פה מצוות עשה, אמרתי, זה מניח, א', הרמב"ן לא אומר את זה, קשה לקבל את זה, כי לא צריך להגיד, ב', אנחנו צריכים להניח שספק במצוות עשה הוא לא לחומרה, כי אחרת יהיה קשה עליו עצמו את מה שמקשה על הרמב"ן, למה ספק דרבנן הוא לא לחומרה, נכון? ספק במצוות עשה הוא לא לחומרה, כשרבי עקיבא עגר במקרה הזה לא יעזור לנו. כי רבי עקיבא עגר לא מדבר על כל ספק מצוות עשה כמו שהסברתי, אלא ספק במצוות עשה כזה שאם לא תחמיר, לא, אם תחמיר לא תהיה עוד עשה אפסי. כן, אבל בספק איסור דרבנן, יש לי ספק אם כן או לא, אז אל תאכל והכל יהיה בסדר, מה הבעיה? למה בספק לא להחמיר? גם לפי רבי עקיבא עגר צריך להחמיר פה. אז לכן נדמה לי שהכיוון הזה ברמב"ן קשה. טוב, זה כיוון אחד. כיוון השני, יש כאלה שרוצים לטעון שאיכשהו ניכר שזאת כוונת התורה. התורה רוצה שאנחנו נציית לחכמים. היא לא ציוותה. אין, לא מצאנו פסוק שבו יש איזשהו ציווי, אבל יש איזושהי סברה. הסברה הזאת יכולה להסתמך על הרבה דברים. למשל, אני חושב שיש מקום לסברה הזאת. זאת אומרת, למשל, שלא תהיה התורה כשתי תורות, שיהיה איזושהי מסגרת, שנוכל לקבל החלטות, שתהיה איזושהי סמכות שקובעת מה עושים ומה לא עושים, אחרת כל אחד יעשה תורה משלו.
למה סברה לא עושה את זה ללא רגע?
עכשיו, רק עולה פה השאלה, אז אם זאת סברה, אז חוזרת השאלה של רבי יוחנן וסרמן, אז אם זאת סברה, סברה דאורייתא, למה נקרא סברה? אז ספקו שוב פעם צריך להיות לחומרה. כמו שרבי יוחנן הרי אמר, אין, לא יכולה להיות תשובה על זה. לא יכולה להיות, לא שאין תשובה על זה. היא כל תשובה תהפוך את זה לדאורייתא, ואז עוד פעם חוזרת השאלה של הספק. אגב, בזה אני לא בטוח שהוא צודק, אני בעצמי עברתי קצת גלגולים בעניין הזה, פעם חשבתי שהוא צודק, שסברה, למה לקרא סברה, זה אומר שסברה וקרא זה אותו דבר. היום אני לא חושב כך. סברה זה דין תורה, אבל בלי ציווי. סברה זה דין תורה, אבל ציווי אין על זה. וכשאין ציווי, יש לזה השלכות. זה לא אותו דבר כשיש סברה וכשיש ציווי. למרות שאולי בלפות זה יכול להיחשב כדין תורה. למשל, שיטת הרמב״ם לדוגמה, זה שאם אין ציווי, לא מענישים. כי אין עונשים, אני כן מזהירים. וסברה זה לא עזרה. סברה, אני יכול לחשוב שזה אסור, אבל אני צריך לחשוב שזה אסור אולי, אבל אין עזרה. עזרה זה ציווי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, את זה אל תעשה, כי אחרת תקבל עונש. הוא לא אמר את זה בשום מקום, זאת סברה. אז אולי אני צריך לעשות את זה.
אז איך מה שואלת, למה לקרוא סברה?
בסדר, אז צריך להבין. אז הבאתי את זה פעם. יש מחלוקת של הפני יהושע והצלח, בברכות, לגבי ברכת ברכת הנהנין לפניה. אז הגמרא אומרת, למה מברכים לפני המזון? הגמרא אומרת שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. ועל זה שואל הפני יהושע, אז אם יש סברה, הספק ברכות צריך להיות לחומרה. ממש אותה שאלה כמו שאנחנו שואלים כאן. כי סברה היא דאורייתא, למה נקרא סברה היא? הספק צריך להיות לחומרה, אז למה ספק ברכות להקל? והצלח אומר, מה פתאום? איפה שמענו דבר כזה שדבר שיוצא מסברה, הולכים בו לחומרה? בכלל לא. הולכים לחומרה רק בדבר שכתוב בתורה. אז השאלה כמובן, מה זה למה לקרוא סברה? זאת אומרת, הגמרא אומרת בבין מקומות, שמה צריך פסוק? יש סברה. משמע שאין נפקא מינה בין פסוק לבין סברה. זה במקומות שבהן הסברה היא סברה פרשנית. כשאני מפרש דין מסוים שכתוב בתורה, באמצעות סברה, למשל, יש בתורה את דיני ראיות. בסדר, התורה אומרת שיש פה כולי צריך דיני ראיות. יש לי סברה של מיגו, כמו הפשע עשר. הגמרא שואלת, מאיפה המקור לפשע עשר? היא אומרת, קרב היא אומרת סברה. יש קרב ויש סברה. אנחנו רואים שם שזה שקול. שם, אני אומר, התורה אומרת שצריך לדון על פי דיני ראיות, והסברה אומרת שהפשע עשר הוא ראיה. זה משהו אחר, כי זאת סברה פרשנית. ועל זה אומרת הגמרא, למה צריך פסוק על זה? הרי התורה כבר אומרת לדון בדיני ראיות, ואתה מבין לבד שזאת ראיה. אז תדון על פי זה. כשהסברה היא סברה פרשנית, גם הצלח יסכים שלא צריך פסוק. כי הפסוק כבר אומר, לדון בדיני ראיות, מספיק לי הפסוק הזה. כל השאר זה רק הסברות אומרות, מה זה ראיה ומה זה לא ראיה. אבל במקום כמו ברכת הנהנין לפניה, שזה סברה שמחדשת דין חדש, זה לא סברה שמפרשת משהו. דין חדש, צריך לברך לפני המזון. אין דין כזה בתורה, זה לא פרשנות לדין תורה, זאת סברה מהותית, זה לא סברה פרשנית. במקום כזה, הצלח אומר, אין, זה לא נכון, צריך פסוק. בלי פסוק, אין איסור. אוקיי, אז זה לגבי כוונת התורה ולמה לקרוא סברה. אני חושב שזה מנגנון אפשרי, כי לא נכון שתמיד גם סברה יכולה, חייבת להיות לחומרה כמו קרא, בניגוד למה שהקובץ שיעורים מניח. קובץ שיעורים אומר שזה שזה אותו דבר. אני רק רוצה שתשימו לב שהסברה הזאת היא לא סברה לגופו של עניין. נגיד, כשאני שמי, אני לא לאכול עוף בחלב, כי חכמים אסרו. אז אפשר להגיד, אני מבין את ההיגיון של עוף בחלב, ולכן אני מבין שאסור לאכול את זה. למה לא לאכול עוף בחלב? פה, גם בלי להבין את ההיגיון של עוף בחלב, אני מבין את ההיגיון שצריכה להיות סמכות, שקובעת מה לעשות ומה לא לעשות. זה היגיון מסדר שני. זה איזשהו היגיון על המסגרת, זה לא היגיון על תוכן הדברים. יכול להיות שבסברה מהסוג הזה שוב פעם לא ספקה לחומרה. אם יש משהו שהוא בעצמו בעייתי ואתה בספק, אז אולי תחמיר. אבל אם יש משהו שאיזושהי סברה מסגרתית, לא סברה על גוף המעשה שאותו אני עושה, אולי גם בזה אפשר להגיד שאפילו לפי רבי אלחנן לא ספקו. זה כולה, אבל אני אומר, זה אפשרות. יש אפשרות כזאת ברמב"ן. שזאת כוונת התורה, אז למרות שאין ציווי, אנחנו צריכים לשמוע לחכמים.
בסופו של דבר, אם תיקח את הפסקה שבו מופיע לא תסור, מה זה כי פרים לך דבר ובאת על זה, אתה לא מדבר פה על העדר פסוק, אתה פה מדבר, זאת אומרת, על סברה שהיא מתועדת בתורה, אתה כאילו מתעלם מזה שהיא
כתובה. הרמב"ן טוען שזה רק על פרשנות. אם חכמים מפרשים את התורה, יש להם סמכות לפרש, אבל חקיקה זה משהו אחר. אז השאלה, מאיפה המשהו אחר הזה?
אוקיי, ואז אפילו זה מסתדר כי יפלא ממך דבר.
כן, בדיוק. אתה לא יודע מה פירוש התורה, אז אתה יודע, והם יגידו לך מה הפירוש.
אז זה מקום מערכת משפט, גם מערכת המשפט הישראלית. יש יושבים בבית משפט, שלושה שופטים שבג"ץ מחליטים מה זה נורמה ומה האדם הסביר.
שם אגב אותן שאלות עולות. אותן שאלות. אם השופטים מפרשים חוק, אז ודאי זה סמכותם. זה הסמכות שהם קיבלו מהמחוקק. אבל אם הם קובעים נורמה חדשה, אז על זה בדיוק מתעוררת הביקורת. אתם לא מחוקקים, אתם שופטים. זה בדיוק אותו דבר מה שאנחנו מדברים כאן. כי אתה קיבלת את המנדט לפרש את החוק, אז פרשנות יוצאת מילות אסור. אבל לחוקק זה סמכותה של הכנסת, לא של השופטים. וזה בדיוק הביקורת שמתעוררת כלפי שופטים, בדיוק מהסברה הזאת. טוב, אפשרות שלישית, לפי הרמב"ן, או שנייה בעצם, הראשונה, אני חושב שהיא סבירה. זה ספר שאני כתבתי, שני השורשים של הרמב״ם, אני אגזר בו. לא נתתי קרדיט על
זה.
רוח המשפט. לא, לא, הרביעי בקוורטט, אבל זה כבר יצא. האפשרות השלישית זה הרב קוק מעלה אותה בתשובה, למשפט כהן, בסימן קוף מהמדלת. הוא אומר שזה קבלת כלל ישראל. את כלל ישראל קיבל על עצמו את חכמים, נגיד, כמו שקיבלנו על עצמנו את התורה עצמה. קיבלנו על עצמנו את התורה ולכן אנחנו חייבים. אז גם קיבלנו על עצמנו את חכמים. זה כמובן איזשהו סוג של פיקציה כלשהי. לא היה איזשהו מעמד שבו כלל התאסף וקיבל על עצמו את סמכות חכמים. אבל זה נכון שבמהלך הדברים, אנשים באמת מצייתים לחכמים, והנורמה המקובלת היא שחכמים קובעים, זאת אומרת שיש לחכמים סמכות. אז יש פה קבלה של כלל ישראל. ולכן גם גם העניין הזה אולי אפשרי.
ברמת כי יש את הנושא הזה שפשט, מה שרמב"ם אומר, שפשט המנהל.
זה גם פשט.
לא, הוא מדבר על קבלת חכמים באופן כללי, או קבלת מצוות דרבנן.
לא, לא, לא. קבלה של סמכות חכמים. כי על כל מצוות דרבנן זה מדין הגמרא כבר, שאם אם תקנה לא פשטה, או גזרה לא פשטה, אז היא בטלה.
אבל איזה אלטרנטיבה
היה לנו? מה?
חכמים או מה?
או כלום. כל אחד, יעשה לה, יפרש לעצמו, מה שהוא מבין.
מלכות וכל
ה... למה אין מלכות? יש מלכות. מי שיעשה עבירה דאורייתא, אז ילכה. עבירה, זאת אומרת, דבר שהצדוקים עודים בו.
לא היינו מצייתים להם, זה באיזה אלטרנטיבה.
מרביצים לנו כי אנחנו נותנים להם להרביץ. אם אנחנו לא ניתן להם להרביץ, אז מה אם ירביצו? שלושה אנשים זקנים עם זקן לבן ירביצו לכולנו.
אנחנו
נרביץ להם בחזור. או שהיינו כמו קורה, אבל הייתי מורדים נגדם. אז מה? כן,
לפי השיטה
הזו,
מה זה לא
תסור?
למה יש
פרשנות? אני הזכרתי אולי, גם כן פעם, אני כבר לא זוכר, הייתי פעם ביוגרפיה של סטלין. זה ממש מרתק היה. כי לאורך כל הספר, התחושה הייתה, מדינת ענק, זאת אומרת, איזה, לא יודע, 150 מיליון איש, משהו כזה, באותה תקופה, ברית המועצות. מדינת ענק, 150 מיליון איש, עם הצבא כמעט הכי חזק בעולם, נגד בן אדם אחד. כולם נגדו, והוא מנצח אותם. הוא מת במיטה בסוף. יש קונספירציות לך בסוף אם הוא כן מת במיטה או לא, אבל התפיסה, הוא שלט שם 40 שנה ובסוף מת בבית. מת כדרכו, מתה כדרכה. זה מדהים הדבר הזה. את איך זה יכול להיות? בן אדם אחד נגד כל החיילים וכל האזרחים, כולם רוצים להרוג אותו, כולם שונאים אותו, כולם מפחדים ממנו, ובן אדם אחד מחזיק את כולם. זה אפרופו מה שאמרתי קודם עם חכמים, כי יש נרביץ להם בחזרה. זה כנראה באמת לא כל כך פשוט להרביץ בחזרה. זאת אומרת, יש הבירוקרטיה המדינתית יוצרת מצב שבו כולם נגדו ועדיין לא יכולים ללמוד אותו.
כמו שאמרת עכשיו, שכל
איזור
קיבלו על עצמנו, זאת אומרת, הרוסים קיבלו על עצמם את
סטלין. אני מביא את זה, בדיוק אני מביא את זה כדי להרוב. הרוסים, לא יודע אם בדיוק קיבלו על עצמם את סטלין, אבל אני אומר שגם אצלנו, התפיסה, אני אמרתי לך כאילו, מה זאת אומרת, ברור שקיבלנו אותם על עצמנו, אחרת למה אנחנו מחליטים להם? אז אמרתי, הם ירביצו לנו. אז אמרתי, נרביץ לרע. מה זה ירביצו לנו? אנחנו נתנו להם את הרשות להרביץ. אז אני עכשיו מסייג את זה, אני אומר, זה לא כך פשוט. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו יש איזה גורם מסוים שמשתלט, ואם הוא מצליח להשתלט, אז אי אפשר, אתה לא תצליח להתמודד מולו. זאת אומרת, זה יכול לקרות. בסדר, אבל נדמה לי שבדרך כלל לא רצו להרביץ להם. בדרך כלל שמרו להם וכן הבינו שהסמכות היא בידי חכמים. אני חושב שזה נכון, כתיאור היסטוריה. כן.
תשובה האחרונה, יש יתרון של השאלה, אנחנו מדברים על דרבנן, אבל זה גמרא, זה ראשונים, זה חכמי
דורנו.
אז אם זה קבלה, אנחנו יכולים להגיד, קיבלנו הגמרא ולא זה. אבל אם זה סברה, או משהו...
גם לגבי הסברה צריך לדון על מי חלה.
בין הגמרא ובין
חכמי דורנו. לא, הסברה גם צריך לדון על מי חלה הסברה. כל סברה, צריך לראות מה הסברה, אבל בסברה צריך לראות מה השורשה של הסברה. יש סברות שבאמת יהיו רלוונטיות גם להיום, ויש סברות שלא. ונכון שבאמת יש סמכות לגמרא, שאין סמכות לדורות שאחריה, זה כולם מסכימים.
כן, הוא עדיין מה?
כן, לא, אז אני אומר להפך, כי את הגמרא גם קיבלו.
אם זה קבלה, אני מבין.
כן, זה. לפי התפיסה הזאת זה דווקא ברור.
מה?
הרבה
לא מכך זה. לפי
כמה דעות,
הרמב"ם
לא מקבל
את
זה, אם
ירידת הדורות, זאת אומרת, גם לא. יאמרו לו. זה היה להיית לפני שנתיים, לא צריך את ירידת הדורות בשביל זה. אנחנו קיבלנו אותם על עצמנו לא כי הם יותר חכמים, אלא כי אנחנו רוצים מסגרת שתהיה מסגרת כלשהי, שהיא מסגרת מוסכמת. והגמרא זה המסגרת המוסכמת. כמו שאצלנו, קיבלנו על עצמנו את הכנסת. זה אומר שבכנסת יושבים האנשים הכי חכמים.
קיבלנו על עצמנו שבית משפט
מחוזי. אם כן, אז אנחנו במצב קשה. אלא מה? יש להם סמכות, כי קיבלנו על עצמנו, אנחנו רוצים שיהיה פה סדר, אנחנו מצייתים להם, לא בגלל שהם תמיד צודקים.
גם בית משפט שלום לא יכול לחלוק על המחוזי, והמחוזי לא עלה עליון.
כן, ולא תמיד הם יותר חכמים.
לא תמיד הם יותר חכמים.
בכל אופן, זה עוד אפשרות, וגם פה יש מקום לדון, אז אם זאת סברה, אז למה ספקה לא לחומרה? גם זאת סברה. שוב פעם, ספקה לחומרה, אפשר את כל הדברים האלה להגיד מחדש. יש אפשרות רביעית, אולי אין חובה לציית לחכמים. מי אמר שיש? איפה כתוב שיש חובה לציית לחכמים? מה צריך לעשות? צריך לעשות את זה כי זה נכון. לא כי יש חובה לציית לחכמים. אם חכמים אומרים שאסור לאכול עוף בחלב, יש מאחורי זה איזשהו היגיון. אם אתה תאכל עוף בחלב, תבוא לאכול בשר בחלב, אוקיי? עכשיו, ההיגיון הזה, כל בן אדם יכול להבין אותו. אז העובדה שצריך לא לאכול עוף בחלב, היא לא נובעת מסמכות חכמים. נובעת מזה שזה נכון. והכל, החכמים הראו לנו את הדבר הזה, כי הם חכמים. אז הם הראו לנו את זה שזה נכון, ולכן צריך לעשות את זה. תשאלו, אז למה חכמים מקים מכת מרדות, למשל, את מי שלא שומע עליהם? כי חכמים הם אלה שאחראים שנעשה את הדבר הנכון. אם אנחנו לא עושים את הדבר הנכון, אז הם מרביצים לנו. הם מרביצים לנו לא בתור עונש. הם מרביצים לנו כדי לוודא שאנחנו נעשה את הדבר הנכון. זה איזושהי סמכות שהתורה נתנה להם, שאנחנו לוודא שאנחנו עושים את הדבר הנכון. אבל בעצם אין פה באמת סמכות מהותית לחכמים.
אם הטעם לא רלוונטיות?
מה?
אם הטעם לא רלוונטיות?
אז לא. לפי זה באמת יהיה לא, נכון?
אבל מי צריך להגיד שהטעם לא רלוונטי?
מה?
מי צריך להגיד שהטעם לא רלוונטי?
סברה שלך.
סברה שלך, כן. כן, לא משנה, מי שתחליט.
אתה אומר שאתה צריך לשמוע עליהם כי הם חכמים.
לא, אני לא צריך לשמוע עליהם. אני רק צריך לעשות את הדבר הנכון. אם אני לוקח...
מה שאומרים הוא נכון, כי...
אבל אולי לא.
אם הרמב"ם אומר שיש אלוקים,
אם אני חושב שזה לא נכון...
לא בגלל שהוא הרמב"ם,
אלא הוא משכחה. לא, אני אתווכח איתו. כמו שאני יכול להתווכח עם חכמים, אני חושב שלאכול עוף בחלב אין שום בעיה. אז אני אוכל בשקט בבית עוף בחלב בלי שיתפסו אותי. לא יכולים להרביץ לי, ואני חושב שזה נכון. מה הבעיה? רק כשאני אגיע לבית דין של מעלה, ויגידו לי, תראה, למה אכלת עוף בחלב? חשבתי שזה נכון. אבל חכמים אמרו לך שזה לא נכון. לא שמת לב שזה לא נכון, שהם צודקים? לא בגלל שלא שמעת בקולם, אלא כי עכשיו אתה לא יכול להגיד נוס. כי היו פה אנשים שאמרו לך שיש את הסברה הזאת. אז אל תגיד שלא חשבת על הסברה הזאת. אז רק, פה, אז רק מנטרל את טענת ההגנה מכוח אונס. אבל זה לא באמת שאתה חייב לציית להם. אם נגיד יתברר בבית דין של מעלה שאתה באמת צודק, וחכמים טעו פה, אז לא יקרה כלום, אז הכל בסדר. אז אכלת עוף בחלב, והכל בסדר.
לא, אבל שלא, לא שהם טעו. הזמנים יש לנו.
לא חשוב, אבל זה מה ששאלו קודם.
היה נכון בזמנם, אבל היום זה לא רלוונטי.
אותו דבר, זה מה ששאלו קודם.
אבל כל אחד שזה לא רלוונטי.
מה לא?
כל אחד מסכים שזה לא
רלוונטי. אין בעיה, אז אל תעשה.
רוב הפוסקים אמרו,
אם אני צריך להסביר את רוב הפוסקים, אז אני לא יודע. אני מנסה להעלות פה את האפשרויות השונות. אני לא יודע מה אומרים רוב הפוסקים. רוב הפוסקים אומרים כל מיני דברים. מה?
זה אנרכיה.
אתה שומע?
זה אנרכיה.
נכון.
יש לו יש עבד אבי הסבל, אנחנו רואים את זה.
נכון.
נו, אז מה? לא יכול להיות בצד כזה.
למה לא? אתה אומר הסברה. אתה אומר, יש סברה שאסור שתהיה אנרכיה. בסדר, זה אפשרות שתיים. הסברה הזאת שאומרת שיש שאסור שתהיה אנרכיה, עברנו עליה. זאת סברה, זאת אפשרות שתיים. שיש סברה שאומרת שאסור שתהיה אנרכיה ומזה יוצא
סברה. ושני נושאים, אחד לציית, והשני, זה סייג. הם עשו סייג שהם לא רצו שאתה תאכל בשר בחלב. זה הבעיה, בשר בחלב.
עוף בחלב.
לא, הם אמרו, לא
אוכל חלב כדי שלא תאכל בשר.
עכשיו אתה שומע אותם בגלל שאתה מציע את החכמים. זה שאתה לא, שאתה אוכל או לא אוכל עוף בחלב, זה חייר.
לא, למה?
זה מעצמו, הוא לא ביד.
לא, אז ההצעה הזאת אומרת אחרת. ההצעה הזאת אומרת לא, יכול להיות שעוף בחלב זה דבר בעייתי, ולכן חכם מסרו אותו. לא משנה, גם אם הוא בעייתי,
הם אמרו שזה מזין לבשר בסייג.
לא חשוב, גם סייג זה היגיון. אז זה הגיוני בגלל הסייג. עכשיו תעשה את זה, היית צריך לעשות סייג לעצמך. היית צריך לעשות סייג לעצמך, למה לא עשית? חכמים עזרו לך, הם גילו לך שיש פה סייג. לא עשית, יש לך בעיה. עכשיו, אם יתברר שאתה צודק בבית דין של מעלה, יגידו לך שכוח, אין בעיה. אין חובה לציית להם. זה אני פעם שאלתי את ה... כשהקימו את דגל התורה, את המפלגה. אז אני הייתי אז בבני ברק, תקופת בני ברק העליזה. ישבתי שם בישיבה של בעלי תשובה, למדתי שם בישיבה של בעלי תשובה, והקימו את דגל התורה ורדפו שם אחרי כל, כי חששו שלא יעברו את אחוז החסימה. הרב שח דג אנשים, כל אחרי כל. אז אני כמובן, אם אני בבני ברק, אני מודיע שאני מצביע מבדל, זה תמיד ככה, אני תמיד ההפך מהסביבה. אז אמרתי אנשים, אני מצביע מבדל, פעם ראשונה בחיים שלי שחשבתי להצביע מבדל. בכל אופן, אז הגיע אליי שליח של הרב שח, שהוא קורא לי. הגיע אליו איכשהו, אשתי, חברה איכשהו של הבת שלו, לא משנה, הגיע אליו איכשהו ש... זה מה שאני אומר, הוא דג איש איש, הוא דג בן אדם בן אדם. לא הלכתי. לא הלכתי כי ידעתי שאם הוא יגיד לי אני אעשה את זה. אז לא הלכתי ובסוף עשיתי את זה בכל זאת, למרות שלא הלכתי. אבל אחרי זה הלכתי למגיד שיעור שלי בישיבה, אמרתי לו, תגיד, אמא לבית דין של מעלה, והקדוש ברוך הוא שאל אותי, תגיד, למה לא הצבעת מבדל? מה זה הפשע הזה שהצבעת לדגל התורה? אז אני יכול להגיד לו, תראה, הרב שח אמר לי, מה אני אעשה? זאת אומרת, אני פטור. אז הוא אמר לי, דבר נורא יפה, לשמוע מרב בני ברקי. הוא אומר לי, אתה צודק? זאת אומרת, אם האמת היא להצביע מבדל, אתה צריך להצביע מבדל, רק רוב הסיכויים זה שהוא צולף לאמת, כי הוא תמיד חכם יותר גדול ממך, הרב שח. זה מעין הטיעון הזה, מבינים? זאת אומרת, אתה לא צריך לציית לרב שח כי הוא, יש לו סמכות, אתה צריך לציית לו. אלא מה, אם הוא תמיד חכם גדול, הסיכוי סביר שהוא יותר קולע לאמת ממך. אז אתה בעצם צריך לעשות את האמת. ואם יתברר שצדקת, אין שום בעיה, לא קרה כלום. צדקת, אפילו שלחת נגדו, אין חובה לציית לו. רק רוב הסיכויים שמה שהוא אומר קרוב לאמת ולא מה שאתה אומר. בסדר, סוג כזה של סברה, בעצם אפשר להגיד גם לגבי תקנות דרבנן.
אולי הציבור קובע בכל דור מה נורמה. זאת אומרת, הציבור קובע.
יכול להיות, אבל עדיין בבסיס זה מחייב כי זה נכון. עכשיו אתה שואל, מי קובע מה נכון ומה לא? בסדר, אפשר
לשאול. אני אומר, אולי לא, אולי יש עניין של נורמה שהציבור חושבים שזה, הציבור חושבים שזה נכון.
אבל אז מה, הם חושבים, אז מה? למה? למה?
מה?
למה? למה צריך לצאת לזה? כי זה נכון. בסדר, אז אתה אומר לי שזה המנגנון שקובע, מה נכון? אז אנרכיה אמרנו, זה קורת הקודמת. אני מבחין פה בין האפשרויות.
לא, אני מבדיל שיש עניין שהיום, זאת אומרת, יכול להיות נורמה במה שהיה בעבר, ונורמה משתנה
בסדר, זה דיבור, אם נורמה משתנה, יכול להיות שלפי התפיסה הזאת באמת דברים צריכים להשתנות, נכון?
אם יש בקול שאומר זה תמה, הנכון זה תמה, והרבנן אומרים זה
טהור,
מה אתה עושה?
תמה.
אתה אמרת בעצם שמעלם זה נכון שזה תמה.
נכון, ובבת קול אמרה שזה תמה, לא?
כן.
אז אני אומר שזה תמה גם.
חכמים אומרים
זה טהור. חכמים יכולים להגיד עד מחר, אם הבת קול אומרת שזה תמה, אני אומר שזה תמה, כי זה מה שנכון.
אבל הסיפור
שלו... בסדר, הסיפור זה בסדר, אבל אני אומר, לפי התפיסה הזאת, לפי התפיסה הזאת, זה לא דין דרבנן שם, כמו, זה דין דאורייתא, זה לא קשור אלינו, אבל ברמה העקרונית, לפי התפיסה הזאת, אתה צודק, בשמיים היא. כן בשמיים היא, לפי התפיסה הזאת. כן בשמיים היא, אתה צריך לעשות מה שנכון, אין סמכות לחכמים של עצמם. אתם כבר רואים למה הדבר הזה הוא לא סביר, זאת אומרת, לא רגילים לחשוב כך, לפחות בעולם ההלכתי. אבל זאת אפשרות, אני אחדד את זה קצת יותר, תראו. הנתיבות בסימן ראש למדלת בחושן משפט הוא טוען שאנחנו נחזור לנתיבות הזה כדאי לזכור אותו זה שמעתי מאותו יהודי ששאלתי אותו לרב שח וגם מגיד שיעור שלי כי פעם מישהו הביא לי הייתי מושפז בבית חולים ומישהו הביא לי ולא אכלתי אז מטר מחירה זה היה בשמיטה ולא אכלתי מטר מחירה ומישהו הביא לי איזה משהו לשתות אני לא זוכר כבר מה שתיתי ואז פתאום ראיתי שזה יותר מחירה אז הוא בא לבקר אותי, שאלתי אותו, תגיד, מה דיני?
זה היה מים?
לא, זה היה משקיע מפירות כל
זה. אל תדאג, אין שחשש.
אין חשש פירות, לא, אבל זה היה עם פירות. היה שם פירות. אז זה לא חשש פרי. אז שאלתי אותו, מה עם זה? אז הוא הביא לי את הנתיבות הזה. זאת אומרת שהנתיבות אומר שביסוד, היסוד הרבנן, שביט בזמן הזה דרבנן, אז באיסור דרבנן, אם אתה עברת עליו בשוגג, אתה לא צריך אפילו לעשות תשובה. לא צריך כפרה, לא צריך תשובה, לא צריך שום דבר. למה? מה הרעיון מאחורי זה? אז בדרך כלל מסבירים שבאיסורי דרבנן, המעשה מצד עצמו הוא לא בעייתי. מה הבעייתי בזה? החובה לציית לחכמים, שלא צייתת, שמרדת נגד חכמים. אבל אם אתה שוגג, לא ידעת שיש ציווי, אז אין מרד. נכון? בדאורייתא, גם אם אתה שוגג, סוף סוף אכלת חזיר, או אכלת בשר בחלב. אז עשית משהו בעייתי, למרות שאולי אתה לא אשם, כי לא ידעת. אבל המעשה הוא מעשה בעייתי. אבל ביסוד הרבנן, המעשה מצד עצמו לא בעייתי, כל רק הציווי. ציווי, אם אתה שוגג, אז לא מרדת נגד הציווי. זה תפיסה מקובלת, לא מוסכמת על כולם, זו תפיסה מקובלת לגבי דיני דרבנן. מה שאני אומר כאן, שימו לב, לכן אני מביא את זה כדי לחדד. זה 180 מעלות הפוך. זאת אומרת, עכשיו, לפי התפיסה הזאת, באיסור דרבנן אין בכלל ציווי, מימד הציווי לא קיים. מה שקיים זה רק המהות. זאת אומרת, רק זה שהדבר הזה הוא מצד עצמו בעייתי. לא, זה שאין ציווי הזה זה לא משנה.
היית
צריך
לדעת שזה לא בסדר.
אה?
כאילו היית צריך לדעת.
כן, היית צריך לדעת, בדיוק. ואם לא, אז בסדר, אתה שוגג, אבל עדיין, אתה עושה תשובה, גם על עבירה בשוגג, עושים תשובה, כי סוף סוף עשית משהו שהוא לא בסדר. אז זה הנקודה. זו תפיסה של 180 מעלות הפוכה בעצם לנתיבות. יש, אולי אני אביא דוגמה מעניינת למכניזם הזה, זה הטריד אותי ככה לא מעט זמן. יש בסוף פרק חזקת הבתים, פרק שלישי של בבא בתרא, הגמרא מביאה שמה שמשעה שהשתעבדה בנו מלכות הרשעה, היה מן הראוי לגזור על ישראל איסור פריה ורבייה. שלא לא לפרוט ולרבות, ונמצא זרעו של אברהם קלה מאליו. כי לא מניחים אותנו לעשות מצוות וזה, אז אין טעם, אל תביא ילדים, ואז זרעו של אברהם קלה מאליו, אין טעם להמשיך. שואלת הגמרא, אז למה לא גזרו? אז הוא אומר, מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. בסדר? ואותה גם עצמה, בהקשר אחר, אני כבר לא זוכר אפילו מה בדיוק הגמרא אומרת, מביאה עיקרון שהוא דומה אבל אחר, שלא גוזרים גזרה לציבור שהוא לא יכול לעמוד. בסדר? אבל פה על הדבר הזה לא הביאו את העיקרון שלא גוזרים גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, אלא את העיקרון שמוטב שיהיו שוגגים. עכשיו זה דבר נורא משונה. כי הרי אם לא גזרו את האיסור של הפריה ורבייה, אז אין איסור. אז מי שעוסק בפריה ורבייה הוא לא שוגג. אם יש איסור ואני עובר עליו בלי שאני יודע, אז אני שוגג.
אבל זה הרי איסור דרבנן, מן התורה ודאי שיש חובת פריאה ורבייה. חכמים היו צריכים לגזור איסור פריאה ורבייה, נכון? עכשיו, הם לא גזרו, מאיזושהי סיבה. אחרי שהם לא גזרו, אז ודאי שצריך לפרוט ולרבות, נכון? אז כשאני פרה ורבה זה, אני עובר איסור בשוגג, מותם יהיו שוגגים ואני יהיו מזידים, אני לא עובר איסור בכלל, אני מקיים מצוות עשה. אז למה אומרים פה מותם יהיו שוגגים? אם היו אומרים לא גוזרים גזרה לציבור אלא אני כן יכול לעמוד בזה, היה שייך פה. הם לא אוסרים כי יודעים שהציבור לא יעמוד בזה. בסדר? אלא מה? מותם יהיו שוגגים ואני יהיו מזידים, אבל זה לא נכון, אני לא שוגג. מה רואים פה? שהיינו צריכים להבין לבד לא לפרוט ולרבות. חכמים כשהם קבעו שהם היו צריכים לקבוע לא לפרוט ולרבות, הם לא היו מחדשים בזה את הדין. הדין הזה נכון וקיים גם בלי שהם אמרו. רק הם לא אמרו לנו את זה כדי שנהיה שוגגים, אבל הדין הזה קיים גם בלי שהם אמרו.
אז רואים את זה גבי יוסף, אותו ספרה, שכתוב שיודל לו תרם שנת הרעב. ורשי מביא שם את העניין שדווקא ש... היו
לילדים
לפני הרעב, משום בשנת רעב.
שבשנת רעבון לא משמשים את המיטה.
כן, אז אני אומר, זה להפך, יש עניין בזה, איזה כלל שלא משמשים את המיטה בשנת רעב.
אבל שם הם אומרים, זה הראש לאברהם קלה מאליו. זאת אומרת, פה הטענה היא, שנגיד, אם הרעב יימשך 100 שנה, לא כתוב שם שלא לעשות פריאה ורבייה ושעם ישראל יתקלה. זה לא כתוב. כתוב לא לשמש את מיטתו, אגב, לא כתוב לא להביא ילדים. הבעיה היא לא הפריאה ורבייה, אלא הבעיה לא לשמש את מיטתו, להשתתף בצער הציבור או משהו כזה. זה לא הבעיה עם הילדים. וברור שבמקום שיש חשש שעם ישראל יתקלה, אז לא, אז תעשה את זה גם בשנות הרעב. תקיים פריאה ורבייה, תקיים פריאה ורבייה. זה ברור. אבל פה המטרה היא שלא יהיה פריאה ורבייה, לא לשמש את המיטה. אלא המטרה היא לא לעשות פריאה ורבייה, כי אי אפשר לקיים מצוות, אז אין טעם. ופה רואים שהרבה פעמים חכמים כשהם אומרים משהו, הדבר הזה נכון עוד לפני שהם אמרו. ובעצם נגיד, תעשו עכשיו את החשבון, תלמידי החכמים שבאותו דור, זה חשבון משעשע, תלמידי החכמים שבאותו דור, בעצם הם כן הבינו שמן הראוי לא לפרוט ולרבות, נכון? אז הם באמת לא פרו ורבו. רק לא אמרו את זה לכולם, כי מוטב שיהיו שוגגים בשביל אלה שלא תלמידי חכמים, אז לא אמרו להם. אז מה יוצא? אנחנו כולנו צאצאים של עמי הארץ באותו דור, נכון? תלמידי חכמים לא פרו ורבו באותו שלב, כי הם ידעו שזה אסור. ואלה שכן עברו על זה, זה רק עמי הארצות, ואנחנו כולנו צאצאים של עמי הארצות של אותו דור, אז יכול להסביר המון דברים כמובן. אבל כן, אבל זאת הפרה אחרת. אוקיי, אז זה כיוון נוסף. יש רבי חיים וסרמן בעצמו, כיוון חמישי, רבי חיים וסרמן בעצמו, אחרי שהוא שואל את השאלה הזאת על הרמב"ן, אז הוא טוען שאנחנו, למה צריך לציית לחכמים לפי הרמב"ן? אז הוא אומר, בקורת דיבה סופרים, אז הוא אומר, כי אנחנו ראינו שהסכימה דעתו של המקום לדעתם. כמה דברים שהם עשו, הסכימה דעתו של המקום על ידם, וכיוון שכך אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את מה שהם אומרים. עכשיו, זה הסבר נורא בעייתי, כי ראינו שהסכימה דעתו של המקום על משה רבינו, ומאיפה יצא רבי עקיבא איגר, או רב אשי, או אני לא יודע, או רבי, בסדר, היה נביא גדול אחד שהקדוש ברוך הוא באמת הסכימה דעתו, הוא עשה שם שלושה דברים שהסכימה דעתו של המקום על ידו, שיהיה עוד מישהו, אבל מאיפה האמירה הכללית הזאת שהקדוש ברוך הוא מסכים לחכמים, הרי די ברור, גם את זה הזכרתי פעם בשם הרב מעידן, שהוא אמר שהוא מכיר 22 תירוצים למה קוראים מגילת רות בשבועות. אבל הוא מכיר רק תירוץ אחד למה קוראים מגילת אסתר בפורים. כי מגילת אסתר בפורים ברור למה קוראים. מגילת רות בשבועות, כל התירוצים האלה לא שווים כלום. אף אחד לא מבין, לכן צריך 22 תירוצים. אז במקום שבו יש הרבה תירוצים, אתם מבינים שיש בעיה. התירוצים האלה, חלקם, לפחות חלקם הגדול, הם תירוצים קצת בעייתיים, וחוץ מזה גם שאלה, אם ראינו שהסכימה דעתו של המקום על ידם, אז שוב פעם זאת סברה, אז רבי חיים וסרמן עצמו אמר שגם אם זה סברה, אז מספק, היינו צריכים להחמיר, אז איך הוא עצמו מיישב את זה ולא מרגיש שקשה עליו את מה שהוא עצמו הקשה. אפשר היה להגיד בדומה לזה אולי, זה שהוא סוג של אסמכתא מהותית, כן, כיוון שישי. מה זה אסמכתא מהותית? אסמכתא מהותית, הכוונה הריטב"א בראש השנה. בדף י"ז, הריטב"א אומר שמה שאסמכתא, אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שכשאנחנו אומרים שפסוק מסוים הוא אסמכתא לדין, זה בעצם דין דרבנן, אבל יש אסמכתא מפסוק. אז בדרך כלל רגילים להגיד שזה רק אמצעי זכירה. זאת הפסוק זה רק כדי שנזכור את העניין, אבל זה לא באמת דין שיוצא מהפסוק, אחרי זה היה דין דאורייתא. אבל הריטב"א אומר שזה לא ככה. הריטב"א אומר שזה יוצא מהפסוק, אבל בעקיפין. זה רוח הפסוק, יש פירוש לפסוק, זה הדין דאורייתא, ורוח הפסוק, או מה שיוצא איכשהו מה פשוט, זה דין דרבנן, אבל יש לו אסמכת המהותית. אסמכת המהותית פירוש הדבר שאנחנו מבינים בתוך הפסוק שזה רצון התורה. עכשיו, זה לא ציווי של התורה, זה רצון התורה. אז במובן הזה אין פה מצווה. זה לא ייצור דאורייתא או מצווה דאורייתא. אבל אנחנו מבינים שזה בעצם מה שהתורה מצפה מאיתנו. ואת הדבר הזה אני אמשיך קצת, אני אמשיך אולי בפעם הבאה את הנקודה הזאת, אבל עוד דבר אחד רק כדי להשלים את ההצעות בשיטת הרמב"ן, עוד הצעה אחת, עד שאני אגיע להסבר הנכון. הצעה נוספת זה, וזה נוגע קצת גם לשאלה שקשרתי את זה בפעם הקודמת, למה לציית לחוק? אמרתי שיש איזושהי בעיה בביסוס נורמטיבי, כן? למה, איך לבסס מערכת נורמטיבית? זה לא יכול להיות מתוכה וזה לא יכול להיות מחוצה לה, אז איך אפשר לבסס מערכת נורמטיבית? אז גם ביחס לחוק, הרבה פילוסופים של המשפט או אנשי תורת המשפט שואלים בעצם למה אנחנו צריכים לציית לחוק. מה הבסיס? מציעים כל מיני הצעות כאלה או אחרות, רובן מאוד מפוקפקות. כולן, לא רובן. עכשיו, נדמה לי שאפשר היה להסתכל על זה קצת אחרת ולהבין שאולי השאלה בכלל לא עולה. כשאנחנו שואלים למה לציית לחוק, אז אנחנו בעצם מבינים שהמחוקק עומד שם, אנחנו עומדים מולו, והשאלה היא למה לשמוע לו, מי הוא? אולי נשמע גם להוא, מה פתאום? יש פה איזושהי קונפרונטציה, כן, איזשהו עימות ביני לבינו, והשאלה מה הסמכות שלו עליי, למה אני צריך לציית לו? אבל אני יכול להסתכל על זה אחרת. אני עומד מאחוריו, לא מולו. אבל כשהוא מדבר, הוא מדבר בשמי. במיוחד בדמוקרטיה, אני חושב שזאת התפיסה הבסיסית. בדמוקרטיה, המחוקק נבחר על ידי הציבור. אוקיי? אז עכשיו, אחרי שהוא נבחר, הוא לא איזושהי ישות שעומדת שם כמו מלך. במלך זאת הייתה שאלה טובה. למה לציית לו? הוא מינה את עצמו, שאבא שלו מינה אותו. אבל בבחירות דמוקרטיות, אתה בוחר את הכנסת. עכשיו הכנסת מחוקקת חוק. שואל, למה לציית לחוק? שואל, למה לציית לחוק? כי אתה חוקקת אותו. אתה התחייבת בעצמך, אתה קבעת על עצמך את הדבר הזה. אז אין שאלה, למה אני אעשה את מה שאני עצמי קבעתי? ברור שזה כמו לשאול, אני התחייבתי במעמד הר סיני להיות מחויב לתורה ומצוות. לקיים מצוות. עכשיו אני יכול לשאול, ולמה אני חייב לקיים את זה? בסדר, התחייבתי, אז אני לא התחייבתי לקיים. את ההתחייבות.
אתה
יכול להגיד את זה, אם זה הנציג שלך,
אבל אם
הנציג שלך, אם
מה
שאתה בחרת, הוא לא... קבעת,
אתה קבעת שמי שיבחר הוא הנציג שלך.
ברור, אלה כללי המשחק, אל תשתתף. כללי המשחק...
יש לה הרבה משפט.
לא!
אם לא יש לך,
אני
חייב
אותו. לא!
אני חייב פה, תעבור
מקום אחר. תמיד בסוף יהיה איזשהו עיקרון שהוא סברה, שכשתשאל עליו למה אני אגיד אין לי הסבר למה. זה נכון כי זה ברור שזה נכון.
אבל איפה הגענו בהתחלת הדרך?
אני אומר, פה אני חושב שהסברה הזאת, אבל בהחלט יש מעט אותה בתור נקודת היסוד, כן, אבן היסוד. כי אני אומר, אם אני עצמי קובע על עצמי משהו, אז אני צריך לעמוד בהתחייבותי. אני צריך לעמוד במה שאני אמרתי, זה תשתית בסיסית. אם את זה אני לא מקבל, אני לא יודע איך לבסס עם דברים. אז על הכל אני יכול לשאול מי אמר ולמה ואי אפשר לבסס כלום. זה דבר שכל אחד מבין, שאם אתה אמרת משהו, זאת חובה בסיסית לעמוד בדיבורך. עכשיו, הטענה שכשחכמים מדברים, הם לא מדברים מולי, הם מדברים בשמי. הם הנציגים שלי, וכשעם ישראל קבע לעצמו משהו, אז עם ישראל צריך לעמוד במה שהוא קבע. כי הוא עצמו אמר את זה, לא מישהו אחר עומד מולו ומנסה להכריח אותו. ואז השאלה למה לציית לחכמים לא עולה. כי זה לא פונקציה שחכמים עומדים פה, אני עומד פה, והשאלה למה אני שומע לא. אנחנו זה אותה קבוצה, האורגניזם הזה שנקרא עם ישראל. למשל, היד שלי כאילו תגיד, למה לשמוע למה שהראש החליט? הראש החליט, אז מה, למה שהיד תשמע? זה לא אפקטיבי, כי היד לא שואלת שאלות. אבל ברמה העקרונית, כשיש אורגניזם, נגיד, עם, אורגניזם כזה, אז יש קבוצה מסוימת מתוכו שנבחרה, או לא משנה, לא, במקרה של חכמים זה לא בדיוק נבחר, נדמה לי, אבל לא חשוב. איזושהי קבוצה שהיא הראש. זאת אומרת, היא זו שקובעת. לא בגלל שיש לה סמכות, אלא כי היא נוירולוגית, היא הראש. אז עכשיו, או פיזיולוגית, כן, נוירולוגית זה רק הראש, אבל אחרי שזה כך, אז כשהראש מדבר, זה בעצם בשם כל האורגניזם. אז כל האורגניזם אמור לעשות את מה שהראש אומר. לא שאלה של ציות. כל המינוח הזה של ציות הוא מינוח מטעה. ואני חושב שכשנבדוק את האינטואיציות שלנו לגבי ציות לחוק, למשל, נדמה לי שזאת האינטואיציה הנכונה, ולא הכרת טובה וכל מיני פטנטים שעושים שם בתורת המשפט.
כל מישהו רב, פעם ציית לחכמים כשהוא צעיר. אוקיי.
הם באים מאותה קבוצה. כן, נכון, זה מנגנון
שמתוכנו
איכשהו נוצרת איזושהי שכבה, שהיא קובעת בעצם מה כולנו אומרים, כי כולנו אומרים, כל אחד אומר משהו אחר. אז זה מה שאנחנו אומרים, אם זה מה שאנחנו אומרים, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אחרת אפשר לשאול גם את התורה למה צריך לציית. אז אמרנו שאנחנו מתחייבים לעשות, נעשה ונשמע. אמרנו, אבל למה צריך לציית? כי מה שאומרים צריך לקיים. בסדר, גם פה, מה שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים לקיים. אני אביא אולי אנקדוטה ובזה אני אסיים.
זה לא מה שהרב קוק אומר, בדעה הרביעית או משהו?
מה?
זה לא מה שאמרת...
לא, הוא אומר שקיבלנו אותם על עצמנו. קיבלנו על עצמנו פירוש של אני יכול לקבל אותך על עצמי, כמו שאני מקבל על עצמי רב. רב ואני זה לא אותו בן אדם. ואני מקבל על עצמי רב, ואז ברגע שקיבלתי על עצמי. אז מה שהוא אומר, אני חייב לעשות. פה אני אומר, אני לא צריך לקבל את זה על עצמי, זה אני. זה לא, זה משהו אחר, השאלה לא, הרב קוק מיישב נותן תירוץ. אני אומר, אין שאלה. אני לא עומד פה מול מישהו ואני שואל מה הסמכות שלו. פשוט מה שאני עושה, מה שאני אומר, אני צריך לעשות. יש הערה מעניינת, יש הרמב״ם כותב, לא, יש מחלוקת באחרונים, יש מחלוקת באחרונים על שבועה בכתב. מי שאני, הזכרתי את זה אולי פעם, בתחילת כשדיברנו, שבועה בכתב, האם היא מחייבת או לא? כי בשבועה צריך הפלאה, לא צריך דיבור בפה. אז השאלה אם כשאני כותב את השבועה, זה גם מחייב אותי. השאלה אם כתיבה כדיבור, לא כתיבה כדיבור, יש ויכוח. אבן נזר בתשובה שינבב ביורד דעה מביא תשובה של הרי מיגש. והרי מיגש כותב שוודאי שצריך לציית לזה. למה? כי זה סברה פשוטה שבאנם צריך לעשות את מה שהוא, את מה שהוא אומר. הוא מביא לזה ראייה, אבן נזר, ממעמד הר סיני. ובמעמד הר סיני גם התחייבנו לקבל את התורה. והגמרא אומרת שזה מושבע ועומד מהר סיני. אנחנו מושבעים לקיים את מה שהתחייבנו בהר סיני. ואז כמובן עולה השאלה, משנה למלך שואל את זה, אם אנחנו מושבעים לקיים את מה שהצטווינו בהר סיני, מה מחייב אותי לקיים את השבועה הזאת עצמה? החובה לקיים שבועות היא חלק מהתורה. אז איך זה ייתכן שהמחויבות שלי לתורה היא בעצמה מבוססת על שבועה? אם אני לא מחויב לתורה, אז גם השבועה הזאת אני לא חייב לה, אז היא לא מבססת את התורה, אז כל העסק לא מתחיל. זה מעגלי. ואז הטענה של אבן נזר היא ששבועה מחייבת לא בגלל התורה. בגלל שגם אליעזר נשבע ואברהם נשבע וכולם נשבעו, וזה ברור לכל אחד, שאם אתה נשבע, אם אתה מתחייב, אתה צריך לעמוד בדיבורך. מה שאתה אומר, אתה צריך לעשות. אוקיי? וזה עיקרון שלו, שהוא לא בגלל ציווי התורה. התורה כשהיא אמרה לא יחל דברו, אז היא קבעה שיש על זה גם לב. והיא אמרה שגם מי שעובר על זה אז לוקה. בסברה לא לוקים. יש לי סברה, הייתי עושה, אני יודע שצריך לעשות את זה גם בלי הציווי בתורה. אבל לא לוקים מסברה. אז התורה באה לתת לי גם לב על העניין הזה. אבל החובה לקיים את מה שאני אומר, היא קיימת גם בלי זה. הרמב״ם כותב שבהלכות טוען וניתן פרק ה', הוא כותב, ואינו יכול להפוך על קטן, שאין משביעין את הקטן כלל, זה הפיכת שבוע. לא משביעים את הקטן כלל, ואפילו חרם סתם אינו מקבל, לפי שאינו יודע עונש השבוע. אין טעם להשביע קטן, כי מה העוצמה של שבועה? בן אדם שנשבע יודע שאם הוא נשבע לשקר הוא נענש, נכון? ולכן אם בן אדם נשבע על משהו, יש לו אינדיקציה שזה כנראה אמת, אוקיי? אבל אם מישהו לא יודע את עונש השבועה, הוא לא מפחד משבועות, אין טעם להשביע אותו. כי כל המטרה של השבועה זה ההרתעה שיש בגלל העונש, נכון? עכשיו, הדברים האלה נורא משונים. לא משביעים קטן חכם, עוד פחות הייתי משביע אותו. כי הוא יודע שאין עליו עונש לשבועה. משהו לא יודע את עונש לשבועה, לקטן אין עונש. זה לא שהוא לא יודע את עונש השבועה. אין עליו עונש השבועה, להפך. אם הוא קטן חכם, תיזהרו ממנו יותר. כי אם הוא חכם, אז הוא יודע שאין עליו עונש השבועה, הוא יכול לשווה על מה שאתם רוצים. מה זה אין עונש השבועה? שהרמב״ם פה הולך בשיטת הרי מיגש, הוא היה כמובן ידוע, הרב של אבא שלו. למה, מה הרעיון? הרעיון הוא שהחובה לקיים שבועות קיימת, וקטן יענש אם הוא לא יקיים את השבועה, לא בעוד שבית דין, בבית דין של מעלה. הוא יענש אם הוא לא קיים את השבועה, כי החובה לקיים שבועה היא לא מלא יחל דברו. האיסורים של התורה פונים לגדולים, קטנים לא חייבים בהם. אבל איסורים של מסברה, כל קטן שמבין את הסברה גם מחויב באיסור. וכל אחד צריך להבין שאם הוא נשבע, הוא צריך לקיים את מה שהוא נשבע. אז זה גם קטן חייב. רק הוא לא יודע עונש השבועה, אז אל תשביע אותו. אבל יש עליו עונש שבועה גם למרות שהוא קטן. אפשר לראות את זה מאוד מקומות. ומה שבעצם אני רוצה לומר מתור זה, שנייה אחת, מה שאני בעצם רוצה לומר מתור זה, שזה אולי יכולה להיות גם סברה, למה צריך לציית לחכמים? התשובה, כי זה לא ציות בכלל. מה שאנחנו אמרנו, ככל היוצא מפיו יעשה, זה מה שאנחנו אמרנו, זה מה שצריך לעשות. בסדר?